חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש, אמנם לא ביום הרגיל, נכון? בדרך כלל יום חמישי, אני פה עם יוסי בן חיים, כדי לתת לכם בעזרת השם להתכונן לחג השבועות. מחר זה יהיה חג השבועות, ובלילה הזה אנחנו צריכים להתכונן, ללבוש את ה-24 קישוטי קלה, מה שנקרא. להתכונן לבוקר הגדול, לתפילת מוסף, לכתר, שבו אנחנו ממש מקבלים אי רצון את כתר התורה שלנו. אז אנחנו בעזרת השם רוצים לראות איך להתכונן לזה נכון, איך לעשות את זה בצורה הכי הכי טובה שיש, ובעזרת השם כדי שנוכל לקבל את התורה בצורה הטובה ביותר. אז ככה שמבחינתנו אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים היום, ננסה לראות איך מקבלים את התורה בצורה הנכונה, החיובית ביותר. ובעזרת השם נעשה ונצליח עד השעה 2 בלילה. אז כמו מה שלומכם? איך עבר השבוע? זהו, 3 ימי הגבלה. היום ספרנו את הספירה האחרונה, יום 49, יום לא. איזה התרגשות, אני חייב להודות, באמת, איזה התרגשות אדירה. תשמעו, יום, יום, זהו, הגענו ליום הזה, ללילה הזה. ליום החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית. אני לא סתם אומר, זה באמת היום החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית. היום בו בורא עולם החליט שהוא מתגלה לעם, ותבינו, האירוע הזה לא היה מעולם ולא יהיה. זאת אומרת, לפחות לא היה עד עכשיו, כן? אין מצב כזה. בורא עולם בוחר עם. העם הזה עובר תהליך. אברהם, יצחק ויעקב, 12 שבטים, יורד למצרים, עובר את השיעבוד, יוצאים 60 אלף, ריבו, 600 אלף גברים מ-20 עד 60, מן הסתם אותו מספר נשים, אז זה 1,200,000, מה זה ילדים, ילדות, כבר יש לנו 2,400,000, זקנים, זקנות, משהו בסביבות 3,000,000 איש. זוכים משפלות של מצרים, זה הרי לא נתפס, תחשבו. הם היו ב-49 שערי טומאה רק לפני 7 שבועות. זה לא שאתה יודע, ברוך השם, אנחנו אחרי, לא יודע מה, 30 שנה של זיקוך, לא יודע מה, 40 שנה במדבר. נו, בואו נכנס לארץ ישראל. מדובר פה שלפני כמה דקות, כביכול, בתפיסה של הזמן, לא מזמן. הם היו בשפל, שפל המדרגה, שבקריאת ים סוף יש כתרוג, עלה לא עובדי עבדה זרה, ועלה לא עובדי עבדה זרה. למה? כי אתה מציל אותם כביכול בורא עולם, כאילו ככה, מידת הדין נסתק לקטריג. חמושים עולים בני ישראל ממצרים, רק אחד מחמישה, כל השאר מתו מכת חושך, זאת אומרת, הרוב המוחלט לא עלה. אז המעט מזעיר כביכול, יחסית זה המון, 3,000,000, זוכים להגיע לרגע האדיר הזה, לראות את הקולות. אתם מבינים, אנחנו לא יכולים להבין את זה. מה זה להגיע למדרגת של נבואה? אתה יודע מה זה? מדרגת נבואה, כולם, כולל כולם, עד שפורחת נשמתם. די! לשמוע, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לשמוע את זה ישירות מבורא העולם. בלי מתווכים, עיניכם ראו ולא אחר, אוזניכם שמעו ולא זר, אנחנו צריכים להבין, זה היה נטו נטו ישירות מבורא עולם, פעם אחת בהיסטוריה, וזהו. לא אדם אחד שיטען כך או אחרת, שעם כל הכבוד לא משנה מי זה יהיה. עם ישראל מתחיל עם הפירמידה הרחבה ביותר במין האנושי, אין דבר כזה, גם אין עם שיטען את זה. תחשוב, יש הרבה מאוד דתות שעברו בעולם, חוץ מהשתיים שנשארו לנו, העיקריות מנצרות ואיסלאם, שכולן, כולל כל הדתות עד היום, ומן הסתם גם מהיום, שכולן יתחילו מבן אדם אחד שיספר סיפור, תמיד, כל קאט, כל דת, זה אדם אחד. ימציא כזה סיפור או אחר, לא אכפת לי, אפילו מה הוא מספר. אבל זה בן אדם אחד. אפילו לא יהיה קבוצה של 50, בטח לא 100 ובטח לא 1,000, וכל שכן לא 3 מיליון איש. ומאותו אירוע, מעבירים שנה בשנה, ואנחנו מגיעים מחר ליום הזה, לא זמן זכר למתן תורתנו. תקשיב, היה פעם אירוע, ככה מספרים. לא, עכשיו יש אירוע. אנחנו מקבלים את התורה עכשיו, אתה מבין? אנחנו, השלושת ימי הגבלה, התכוננו כמו שעם ישראל התכונן. 49 יום זה כמו שעם ישראל ספר. לכן זמן מתן תורתנו. משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. לא ומשה דיבר, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. מקבלים עכשיו כל אחד ואחד אתן חלקנו בתורתך. לכן זה שיעור אדיר, יקיריי, ואת השיעור הזה אני רוצה שנדבר עליו היום. כמה וכמה שיעורים חשובים מאוד, דרמטיים ביותר, אני אומר, מכיוון שזה העבודה שלנו, והעבודה שלנו צריכה להיות כדי שנוכל להתחזק, כמו שסיפרתי לכם אולי שבוע שעבר או לא, אבל בעשרה בפברואר 1962 למניינם, היו היה מתאגרף עולמי בשם מוחמד עלי. ובתאריך שנקבתי, הוא חטף, איי, נוקדאון. אתה אומר, זה נוקדאון? נוקדאון, הכנה, הוא חטף את האגרוף של חייו. תבינו שהמוחמד עלי הזה היה אגדה, אגדה אומרים, אגדה. הוא הבן אדם הזה עד גיל 18 מתוך 108 קרבות ניצח 100 מהם. חיית אדם, אני מכה, לא יודע, קרנף. כולם פחדו ממנו, זה לא, לא נורמלי. עד שמתאגרף אחר נעמד מולו, קורא לו סוני בנקס, לא התבלבל, לא נרתע, ונתן לו אחת, אבל איזה גרוף, טה-טה-טה-טה. שהפיל את העלי הזה לרצפה. זה היה פעם ראשונה שמישהו הצליח להפיל את השור הזה. זה היה בלתי ניתן להפלה. שמירח, זה חמור, לא יודע לקרוא לזה, זה שור. לא, 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 לא אנושי בכלל. אבל הנה, מתאגרף אחד הצליח להפיל אותו. ואז כאשר הוא נופל לרצפה, יש כלל באגרוף שהשופט יורד על הברכיים, מסתכל כבכל בעיניים של המתאגרף שנפל ומתחיל לספור אחורנית. 10, 9, 8. אם הוא יישאר על הרצפה, כעבור 10 שניות נגמר המשחק בדבר שנקרא נוקאוט. זהו, נוק זה מכה. אז נוקדאון זה השכיב אותו. נוקאוט, הוציא אותו הביתה, לך, קחו אותו, תעמיסו אותו. 10 שניות. תבינו, אם הוא הצליח להפיל את השור הזה, אז היה אגרוף אגרוף. ובדרך כלל אגרופים כאלה באים בצורה שהוא לא התכוננת לזה, זה לא שאחרי קרב ארוך, אתה יודע, נו, חטפת איזה אחד. זה בא לו ממקום שהוא לא ציפה, זה בא לו ממקום שהוא לא תכנן, זה בא בהפתעה, וזה השכיב אותו על הרצפה. תכף ננסה לראות מה זה קשור אלינו, אבל אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, ירצון שזה לא יקרה לנו אף פעם. אבל כל אחד בחיים יחטוף איזשהו, אתה יודע, פתאום איזה אגרוף, אין מה לעשות. זה בא מכיוון שלא חשבת בכלל, לא תכננת, יש אגרופים קלים יותר, אגרופים מאתגרים יותר, אבל חוטפים, חוטפים, וזה יכול להפיל אותנו לרצפה. אבל כשמוחמד עלי הזה נפל לרצפה, השופט סופר לו 10, 9, 8, אותו שחקן, אותו עלי, אוסף את עצמו, מה שנקרא, למרות הכאב והמכה, והוא אומר לעצמו משפט אחד, שאנחנו צריכים לחקוק אותו על לוח ליבנו. הרצפה, הוא אומר לעצמו, אינה מקום לאלופים. שמעת מה הוא אומר לעצמו? הרצפה אינה מקום לאלופים. והוא קם, ואיכשהו מתרומם, הוא מכניס כזה אגרוף לסוני בנקס הזה, ליריב שלו, שנראה לי שהיריב שלו, הוא מצטער שהוא הרביט לו, כאילו... בסדר? ובאותו יום, אותו מוחמד עלי הוכיח לעצמו ולעולם שלא הנפילה היא זו שמגדירה אותך, אלא איך שאתה קם ממנה. שמעתם? לא הנפילה היא מה שמגדירה אותך, אלא איך שאנחנו קמים מהנפילה. יש נפילות, יש מעידות, יש החלקות נקרא לזה. לא החלקה תגדיר אותך, אלא איך אתה קם ממנה, איך אתה מתחזק ממנה, איך אתה אוסף את עצמך ופותח דף חדש. וזה כל הרעיון, לא כל, אבל זה אחד הרעיונות של חג שבועות. והקרבתם מנחה חדשה. אנחנו באים עם משהו חדש. נפרדים ממצרים. זהו. אחרי 50 יום, תבינו שזו הסיבה שחג שבועות אין לו תאריך. הוא נקרא שבועות על שבעת השבועות. גם מבחינת המילה שבועות, שתי שבועות, שאלוקים נשבע לעם ישראל, שהוא לא יעזוב אותנו. אנחנו נשבענו לו שאנחנו לא נעזוב אותו. אבל גם על שבעה שבועות, בדיוק 50 יום יציאת מצרים, זאת אומרת, יציאת מצרים זו יריית הפתיחה. וחג שבועות זו היציאה לדרך. חג פסח זה האירוסין, וחג שבועות זו החתונה. לכן בורא עולם כופה לנו הר כגיגית, כמו חופה. ואנחנו נעשה ונשמע. יש פה סוד אדיר שהמלאכי השרת משתמשים בו. נעשה ונשמע. כי חז"ל הרי אומרים שכל האומר ויחולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ויחולו השמיים והארץ. יום השישי, אותו יום של מתן תורה. איך אנחנו נעשים שותפים לקדוש ברוך הוא בדיוק? אתה אומר ויחולו, אדם יש לו איזה עסק. אתה יודע, ברוך השם, ברוך טייקון, יש לו חברה. ומישהו אומר, תקשיב, אני אגיד לך את זה, ויחולו, אנחנו שותפים? שותפים? לך הביתה, בוא נראה. אני עמלתי על זה פה שנים, מה אתה, בגלל כמה משפטים אתה תהיה שותף? בוא, שותף, צריך לעשות הרבה הרבה בשביל להיות שותף. בוא נראה מה אתה משקיע, בוא נראה מה אתה תורם, כמה משפטים. איך זה יכול להיות שאנחנו אומרים, ויחולו, אנחנו הופכים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אלא מסבירים חז"ל את היסוד ומסבירים כך, שהכוונה היא שכמו שאישה, כשהיא באה להתחתן, גם אם לא מביאה שום דבר איתה, היא הרי מתבטלת לבעלה ברמה כזו או אחרת. וכיוון שהיא מתבטלת לבעלה, אז כל מה שהביא בעלה לחתונה, זה גם שלה. הם שותפים עכשיו. אז ברגע שאנחנו מתבטלים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו באים בגדר של נעשה, עוד לא שואלים כלום, אנחנו מתבטלים, בורא עולם, מה שתגיד לי אני אעשה, הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. אבא לי, אני יודע שאתה יודע מה טוב לי, אני מתבטל אליך לגמרי. נהדר. אז ברגע שאתה מתבטל, כמו בחתונה, אתה נעשה שותף מלא לכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כביכול למעשה בראשית. אבל לצורך העניין, השיעור עבורנו, היינו במצרים, חטפנו אגרוף כזה, תחשוב, 210 שנים, 86 שנים של שעבוד, לא רק שעבוד פיזי, שאתה יודע, יצאו משם גדמים ופסחים, שבחג שבועות זה חג של רפואה, שומרים את עשרת הדיברות, וזה רפואה שלמה, בעזרת השם לכל הדברים, בגוף ובנפש. אז הם יוצאים פסחים וגדמים, חז"ל אומרים, אבל גם הם יוצאים בממתת שערי טומאה. תראה איזה פלא אדיר זה, לפני שבעה שבועות. הבן אדם היה בשפל, שפל המדרגה, אין יותר מזה, אין יותר נמוך, אין, זהו. זה מצרים, זה ערוות העולם, זה עובדי עבודה זרה, זה אין, טומאה, זה הכל, כל המילים הכי מפחידות, בסדר? ותוך 49 יום, לא יוצא לשיקום, ברוך השם, אתה יודע, בואו נחזיר אותו לקהילה, שיתחיל חזרה לחזור לאט לאט לשגרה, הוא בשיקום. לא. תוך 49 יום, אנחנו מחר מגיעים לפסגה הכי גבוהה במין האנושי. לדרגת נבואה, לקבל את התורה. לא לאט לאט, שום דבר, תראה איזה דבר, זה לא נתפס. מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. ללמד אותנו, זה אפשרי, יקיריי, זה אפשרי, לא אכפת לי איפה היית, לא אכפת לי מה עשית, זה אפשרי להגיע לדרגות הכי גבוהות בעולם. אבל הרב, אני נפלתי, תראה מה עשיתי. בוא, אני לא רוצה להעליב אותך, אבל אולי לא אכפת לי, מה כמובן לא להעליב אותך, אבל אתה לא יותר גרוע מעם ישראל במצרים. באמת אני אומר, אבל הרב, תראה מה עשיתי, תראה מה היה שם, נו, באמת. לא יודע, לא רוצה לדמיין אפילו, זה מצרים, זה המקום הכי תמש בעולם, הכי שפל. ובורא עולם מוציא אותנו, ואנחנו עברנו עכשיו 49 יום של הזדקחות, ואנחנו מוכנים לקבל את התורה. וזו העבודה שלנו, יקירה, להתחדש, להתחדש, להתחדש. כנשר נעורייך, כמו שהנשר משאיר את הנוצות שלו על כנפי נשרי, בורא עולם לוקח אותנו ושם אותנו בפסגת הר סיני. אבל יש פה כמה דברים שצריך ללמוד, כמה דברים שצריך להתחזק. אבל אם שלא משנה מאיפה באנו, יותר חשוב זה לאן אנחנו הולכים. ולא משנה מה קורה, תמיד תזכירו לכם, עצמכם, אלופים לא נשארים על הרצפה. אלופים לא נשארים על הרצפה, וכל אחד מאיתנו בגדר אלוף. כל אחד מאיתנו בן ובת של בורא עולם, הבנים היחידים, היחידית. תחשוב, כאילו, לכל אחד הרי מאיתנו יש איזשהו חלק בתורה שלאף אחד בעולם אין. נשים כגברים מבחינתי. כל אחד הוא אות בספר תורה, כל יהודי אות בספר תורה, אי אפשר בלעדיה, אין דבר כזה, אז תחשוב כמה אתה חשוב. וזה מה שצריך לחזק אותנו. ויהי רצון שזה מה שיוביל אותנו. שבזכות אבותינו, נזכה לקבל את התורה באמת.
תלמדים חוקי חיים בעבור אבו עשינו שבוטחו וחור כן תחוננו וסלמנו בעבור אבו עשינו שבוטחו וחור בתלמדים
Oh, you know.
המרחם. רחם. טוב, בעזרת השם אנחנו ממשיכים, כאשר אנחנו בעזרת השם רוצים להבין איך אנחנו יכולים להתחזק באמת, איך אפשר להתחזק במצבים כאלה. אז לזכור נקודה ראשונה, בכלל לא משנה העבר שלנו מאיכן הגענו. לא הנפילה היא זו שתגדיר אותנו, אלא איך אתה קם ממנה, מה אתה עושה אחרי. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וזו אולי אחת הסיבות הרי שחזל אומרים שאנחנו קוראים מגילת רות. הרבה מאוד סיבות, אבל אחת הסיבות שרות גירה צדק. גם בשלב מסוים לפני כן לא, אחרי כן כן, אבל תחשוב, רות היא מגיעה ממקום. לא הייתי חושב שהיא תתחתן עם גדול הדור, עם בועז. מה, איך השידוך הזה נעשה? כביכול, בצורה טבעית, היא תהיה סבתא של דוד המלך. לכאורה... לא יודע, הייתי חושב אולי משהו אחר, אתה יודע, איזה שושלת יוחסין עד אהרון הכהן. או, זה יותר מתאים. גיורת, מואביה, שבכלל יהיה ספק, מואבי ולא מואבית, אולי בכלל לא מקבלים גרים מהמואבים. כאילו, בלשון הרחוק כל זה פסנישט, לא יודע, לא יודע. אלא בדיוק אני יודע. בכלל לא משנה העבר. המעשים בהווה, יגדירו את העתיד. לא מעין באת, אלא יותר לאן אתה הולך. דע מעין באת, זה בשבילך עם הטיפה סרוכה, אבל ברמת העיקרון לשמור על ענווה. אבל לדעת שזה בכלל לא משנה מאיכן הגעתי, זה שאלה מה אני עושה בהווה, מה אני עושה בהווה. המעשים שלי היום הם אלה שיגדירו אותי. ולכן גם פרשת מתן תורה תהיה פרשת יתרו. גם גר צדק, עובד עבודה זרה, כהן, לא תגיד לי זה עובד עבודה זרה, כזה אתה יודע, צדדי, פה ושם, לא קרה כלום, אז הוא השתחווה לזה פסל. הבן אדם היה בקי בכל העבודות הזרות שיש, נו, כהן של עבודה זרה. אבל אם הוא ישנה את המעשים שלו, אם הוא עכשיו יתחיל לעשות מעשים בהווה, זה מה שיגדיר אותו בעתיד. וככה גם רחב שחזל מביאים מעבר שלה כזה או אחר, רחב תזכה, למרות ש-40 שנה, היא תזכה להתחתן עם יהושע בן נון. יהושע בן נון! אתה יודע מה זה יהושע בן נון? זה המנהיג של עם ישראל, היורש של משה רבנו, יד ימינו, זה לא... תחשוב, לא רק המשבק מכל הבחינות, זה לא נתפס, בלשון הרחוק מזה, מגה סלב. כל אישה יכול להתחתן איתה, מה? מי לא תרצה להתחתן עם יהושע בן נון? יש פה דברים שצריכים לחזק אותנו, כי לפעמים אדם, אתה יודע, מרגיש שמה שהיה הוא זה שיהיה. ואני כנראה לא מתאים, אני כנראה לא יכול, אני כנראה לא נועדתי לגדולות. לא נועדתי לגדולות? כן, מי החליט? מי החליט? בגלל שהיה תקופה שלא הצלחתי, היה תקופה שהייתה קצת קשה לי, תקופה שלא יודע, לא עמדתי בציפיות של אנשים אחרים אולי אפילו. לא, אני מאמין שאני יכול. אני מאמין שאני מסוגל, אבל שוב, ברור שצריך מעשים. זה לא קורה מעצמו, זה לא, תשאר בבית, תמשיך את ההתנהגות שלך, ופתאום, אתה תצמח משהו אחד מגדול לישראל. לא, זה לא, אני כבר אומר לך שלא, אל תצפה לזה גם, אבל ברור שעם עבודה נכונה, עם תפילה, עם יגיעה, עם עמל נכון של תורה, השמיים זה הגבול. השמיים זה הגבול, ולא להתרגש מתקופות של אגרוף. אז נתנו לך אגרוף, נפלת על הרצפה, אלופים לא נשארים על הרצפה. כי בסופו של דבר תזכרו דווקא מהנפילה הזאת, דווקא מהנפילה הזאת. יש אוצר, אמרתי לכם, בכל פעם שבורא עולם נותן אוצר למישהו, הוא עוטף אותו בקושי, בניסיון, באתגר. אני בדרך כלל קורא את השומר אמונים. פרק ו' בהשגחה פרטית, הוא מביא שם... מה הוא עבר? אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים אנשים מנהיגי קהילות, רבנים חשובים, גדולי עולם. אז נראה שהם נולדו כאילו בפסגת ההר, מה שנקרא. תשמע, אני לא... בחיים לא שייך שאני אהיה משהו כמוהם. לא יודע, הם כאילו נולדו, יש להם את זה, מה שנקרא, תאמין, יש להם את זה. אז הם לא שונים ממך. ולכן יש את השומר אמונים הידוע, שנקרא לכם סתם, אבל להתחזק בזה, שהוא... ברגע של גילוי לב, מספר גם על התקופות הפחות יפות שלו כביכול. הוא כותב שמחמת נחיצות העניין, ועל מנת לחזק לבבות ידידיי, אני אספר לכם מה שבדידי הווה עובדה. לא סיפורים, לא שמעתי מאיזה... יש איזה סיפור שרץ. לא, אני אספר לכם מה קרה לי, אומר הרב, מה קרה לי. בימי נעורה, אומר, שנפלו עליי ניסיונות גדולים. תמיד נפלו עליו ניסיונות גדולים וחשכות נוראה. שלא יכולתי לקחת ספר בידי. כי טעמתי טעם מרור מאוד בכל דיבור. לא מרור חסש, תן לי, אני נשנש את זה כמו ארנב קטן. תבין? חשכות נוראה נפלה על הרב, כאילו, אמא, אמא. הוא רוצה ללמוד והוא טועם טעם מרור, לא שאין לו סיפוק בלימוד, לא יודע הרב, אני אין לי כוח סיפוק, אולי אני אצא ללמוד משהו באקדמיה, אני אעבוד הרב. הוא טועם טעם מרור. אם מישהו מאיתנו חס שלום היה טועם טעם מרור, נראה לי כבר מזמן היה סוגר את הספר. לא, הוא מגיע לזה, אבל הוא לא מוכן לוותר. הוא אומר, ונפשי הייתה קשה עליי מרוב מרירות וחשכות וניסיונות מכל צד. שמעת? מכל צד. יאו. מרירות, חשכות וניסיונות. זהו, זה תמצית דיכאון על האדמות. גם מרירות, תמיד שמר לך בפה, איך, לא טוב לי, הרב, לא שום דבר, לא טוב לי. גם חשכות, שאתה לא רואה כלום, חושך, אתה לא רואה איזה עתיד. אתה אומר, שמע, מר עכשיו, אבל בעזרת השם. אני הייתי, שלשום, הייתי, מסעתי הרצאה אצל חיילים. אמרתי לכם, יש לי פרויקט, זה נקרא עשירי קודש בלי נדר. כל יום עשירי, יש לי פרויקט, אני מתנדב כזה בהרצאות, ככה בחינם, אז כל שנה יש לי פרויקט אחר, השנה זה חיילים. אז הייתי בבסיס בצבא, לא נגיד איזה, חיל האוויר, ושם סיפרו לי, שם יש את הכתבאמים, כתבאמים. אתם יודעים איזה כתבאמים? היום זה המילה האחרונה. זה כלי טייס בלתי מאויש. תכף אני חוזר לרב ראון רט, אל תדאגו, תכף שלי אני שם אתכם באיזשהו סוגריים, שאני לא אשכח. אז עשו לי סיור, אתה יודע... רצו להראות לי את הבסיס, אז זהו לי דברים יפים מאוד, אז אחד הדברים שהדכנו אותי, שתבין כל מה שעכשיו היה, שלושה חיסולים האלה שהיה, אתה מבין? זה הם, זה הכתבאמים האלה. בכל רגע נתון יש עשרות כאלה בשמיים. עין רואה, עין רואה, ומצלם את הכל. עם מצלמות בקנה מידה שאני יכול לראות את הפיצעון על האף של הבן אדם שם, שהולך ברחוב עכשיו. בעזה, או בג'נין, או בשכם, או בכל מקום בארץ. תבינו איזה מפחיד זה. אז שאלתי, מי מפעיל את זה? מי מפעיל את הכתבאמים האלה? אז הוא אמרו לי, זה אנשים שבעצם הם הלכו לקורס טייס, והם נפלו מקורס טייס. ככה קוראים לזה, נפל מקורס טייס. אז כדי, אתה יודע, בכל זאת נפל מקורס טייס, זה בחור ברמה, זה בחור ש... אתה יודע, קיבל זימון, עבר מבדקים, התחיל את הקורס. עכשיו, יכול להיות גם שהוא שנתיים החזיק בקורס ונפל. הוא נופל לדיכאון, חס ושלום. אז מה עשו? כדי... שלחו אותם לכתבאמים האלה. אז הוא אומר, כדי להעלות להם את המורל לחיילים האלה, הם לבושים עם סרבל טיסה, כאילו כמו טייס. הוא מסתובב בבסיס כמו טייס, עם המשקפיים של הטייס. אבל לא טייס, הוא מפעיל כתבם, לא להעליב, כאילו... ולכן הוא אומר, כבר לא קוראים... אצלנו בצבא רצו להחליף את השם, לא רצו לקרוא לזה כתבם. אמרנו, כתבם זה כלי טייס בלתי מאויש. אז קוראים לזה כתמם. מה זה כתמם? כלי טייס שמאויש מרחוק. כי, סליחה, מה הוא לא? הוא לא מאויש? מה, הנה, מה אני עז? מה שנקרא. אז כדי להעלות את המורל של החייל... א', נותנים לו ללבוש את הסרבל של הטייסים, כאילו, אחי, אתה טייס, אתה טייס. לפני שהוא נכנס לקרון של ההפעלה, עושה כזה עם אגודל, אתה יודע, כמו לייק כזה, שקוראים לזה, מסמן לו כאילו, כנס, אחי, יפה. כל זה להרים את המורל של אדם שנופל. זה מאוד חשוב, אוקיי? טוב, בקיצור, אז הרב אומר שנפלו עליו ניסיונות, והניסיונות האלה היו מטובלים במרירות, חשכות וניסיונות מכל צד. אז מרירות, אמרנו, זה טעם מגעיל. חשכות, אתה לא רואה שום דבר, אין אור בקצה המנהרה. הרם, אתה יעזוב אותי, אתה יוצא ממצרים כבר, אני גם רוצה מתן תורה, מה יהיה איתי? וניסיונות מכל צד. מלא ניסיון רק בתחום אחד, אבל אתה אומר, שמה, שאר התחומים, אני משחק אותה, ברוך השם. בסדר, יש תחום אחד שלא הולך לי, אבל יש לי תחום אחרים שאני... אלוף. לא. ניסיונות מכל צד. יו, תחשוב, אתה נופל פה, נופל שם, כאילו, אימא לי. יותר מהכל מה, ונפל עליי שינה וכבדות מאוד. אתה לא קם מהמיטה. איזה הרגשה מגעילה, אה? מלא יום אחד אתה לא קם. בסדר. זה אחת הסיבות שחזל אומרים הרי שאנחנו לא ישנים בלילה של שבועות. נכון? למה לא ישנים בלילה? כי בני ישראל דאז הלכו לישון, נרדמו. ובורא עולם צריך להעיר אותם כביכול. כביכול צריך להבין איך נרדמתם. מה איך נרדמתם? מה ההתרגשות, אדם לא היה אמור לישון בכלל. מחר מקבלים את התורה. אתה חושב, אדם יש לו טיול אפילו, הוא לא יכול להירדם מרוב ההתרגשות. אז מעמד הר סיני, כאילו, חבר'ה, מי נרדם פה? לא מאמין, מי נרדם? אז יראו אותם בבוקר. אז כנגד זה אנחנו באים לתקן את זה, ואנחנו צריכים עכשיו להישאר ערים. כמובן שהרב לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו תגן עלינו, לימד זכות אדירה, ואמר, ברור שהם ילכו לישון. ברור. מה זה נרדמו? מה השאלה? היית רוצה שישארו ערים? וירדמו לקדוש ברוך הוא בעיניים, כי בכל, תחשוב, אנחנו אחרי לילה של שבועות, צריכים להזיק חזק במוסף, שלא פתאום, אופ, 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 אופ. אז מה אתה רוצה שהם ירדמו באמצע מתן תורה, חס ושלום? אז הלכו לישון, שיהיה להם כוח, באמת זכות על ישראל, מקסים. אוקיי, אז אומר לך הרב, תקשיב, אני נפלתי במצב של מרירות, של חשכות וניסיונות מכל צד. ונפלה עליי שינה וכבדות מאוד, ובתמידות. לא תגיד לי עכשיו ופעם ב. וזה היה במשך איזה זמן. זה לא עבר לו אחרי יומיים, אחרי שלושה, צריך להחזיק מעמד. והוא אומר, ולא היה לי למי לספר. תחשוב, לפחות יש לך איזה חבר טוב, שאתה יכול לשפוך את הלב. רב, דמות, שמקבלת אותך גם איך שאתה, אתה יודע, לא ישר שופטים אותך, או ישר כאילו, נו, תפסיק להתבכיין, מה אתה תינוק? מה אתה ילדה קטנה כאילו? מה קרה? מה קרה? לא, מישהו שבאמת מבין אותך. מישהו שבאמת מקשיב לך ומכיל אותך, שנותן לך ככה את הכתף לבכות, מה שנקרא. אז הוא אומר שלא היה לו כזה דבר, ולא היה לי למי לספר, אני מצטט כמובן. ואז הוא אומר, כי אפילו סיפרתי, לא היה מי שייתן לי איזה עצה. אתה מבין, אני משתף אנשים, וכל אחד עם העצות זה שלו. תלמד, זה יעבור לך, תדאג, יהיה בסדר. מה, מה אתה אומר? יהיה רצון, אני גם מכיר את זה, אבל זה למה זה לא עובד עליי. לכן לא היה לי מי שייתן לי איזה עצה, ומרוב מרירות לבבי בכיתי הרבה להשם, ולא מצאתי לי שום עזר ותרופה. זהו. מגיע למצב, נתקע בקיר, מה שנקרא. כל הזמן אתה חושב, אולי, ואולי, ואולי, וזהו, בשלב מסוים, אתה נתקע באיזשהו קיר, ואתה מרגיש, זהו, אין לי לאן ללכת יותר, אין לי מה לנסות, קומבינה כזאת, קומבינה כזאת, שום דבר כבר לא עובד, הרב, אני במצב לא טוב, הרב, אני במצב לא טוב. מה עושים מצב כזה? האם מתייאשים? האם סוגרים את הבסטה, אבל הולכים לגדל עיזים? מה עושים, הרב? אני אגיד לכם מה עושים. מה שהרבי אהרון רטה זכר צדיק קדוש לברכה עשה, עד שפעם אחת אומר, הלכתי על איזה קבר של איזה גאון וצדיק. הוא מחליט ללכת קברי צדיקים. אנחנו צריכים לדעת ששום דבר לא הולך לאיבוד. כל התחזקות שלנו, כל ניסיון שלנו, כל תפילה שלנו, רות ואורפה שתי אחיות, ושתיהן בשלב מסוים הולכות אחר נעמי. תכף אני חוזר לרב, אל תדאגו. ונעמי אומרת להם, שוב נא בנותיי, אין לי, די, אין לי יותר בנים, אין לי מה לתת לכם, אני, אין, תלכו, תלכו, באמת, חבל, חבל, תבנו לכם חיים, אין לי מה לתת לכם. ובשלב מסוים, באמת, עורפה מפנה עורף, ורות דובקת בחמותה. זה מפחיד לחשוב על זה, בנות, בנות אני אומר, כי היום הייתי בשני בתי ספר, אחד סמינר של חרדים, השני אולפנה. אומרת, אני אומר לעצמי, תחשבו, אתה רואה את הבנות האלה שיושבות כאן, יכול להיות, הייתי מצלם אותם, היינו, אחת יושבת ליד השנייה, אחת תחליט שהיא בונה בית של תורה, שמה את כל הבלי העולם הזה בצד, לא מתרגשת משטויות ומתאהבות ומדמיונות, והולכת דבקה בשם יתברך, אני איתך בורא עולם, אני איתך, רק תהיה איתי, שאני אהיה חזקה, שאני אזכה באמת לבן תירה אמיתי, באמת לבנות בית של תורה לילדים צדיקים. והחברה שלה ישבה לידה, יושבת לידה, הולכת לכיוון אחר לגמרי. וכידוע, מרות יוצא דוד המלך ומאורפה יוצא גוליית. לא יוצא איזה גולי, אתה מבין? גוליית. תחשוב איזה שני עולמות, אימא, למה שתגיד, שני עולמות. הם היו ביחד, היה להם אותו פוטנציאל מבחינתי. אותו עתיד יכולה להיות להם אולי. אחת דוד המלך והשנייה גוליית. בגלל רגע אחד של בחירה. רגע אחד עם השלכות. כי כל מעשה שאנחנו עושים, הוא לא מסתיים פה. בפרט לא רגעים של התלבטות, איפה אני לומדת, מה אני עושה, איפה אני עובדת, עם מי אני מסתובבת. אז הרב מחליט ללכת לאיזשהו קבר של גאון וצדיק. הוא לא כותב אפילו איזה. כי מסתם זה לא רלוונטי. באמת, זה לא משנה. המטרה היא הקדוש ברוך הוא. הצדיק הוא אמצעי. אז פעם מקבר כזה, קבר כזה, כולם צדיקים, כולם קדושים. המטרה היא בורא עולם. ובכיתי שם בכי רב ועצום במר לבבי. הוא בוכה! הוא בוכה! והוא אומר, או שחס ושלום, תינטל נפשי חס ושלום. תקשיב, אני נשכב על הגדר, מה שנקרא. אני שם את כל הקלפים עכשיו, די, אני לא יכול יותר. או שחס ושלום, לא רוצה לחיות ככה. או שיתהפך לבבי שאוכל לעסוק על כל פנים בתורה כמו איש פשוט. תראו עד כמה, מה חשוב לו בחיים. לא, תבין, אין לי פרנסה, יש לי פרנסה. יש לי תאוות, אין לי תאוות. אני רוצה תורה, אני רוצה תורה. לא מבקש להיות גדול הדור, לא מבקש להיות אברך, לא מבקש, רוצה קצת קשר עם התורה, ברור, למה תעזוב אותי? אתם מבינים מה זה? או שחס ושלום תנטל נפשי, או שיתהפך לבבי, שאוכל לעסוק על כל פנים בתורה כמו איש פשוט, ולא יהיה נדחה משני עולמות, חס ושלום. וברוב בחייתי, הוא בוכה, הוא בוכה! נפל בליבי מה? מה? מה נפל בליבי? שאשוב לביתי, ויקח לי ללמוד במסירות נפש ויעבור עליי מה שיעבור. אני חוזר הביתה, אני לומד, אני לא מוותר, הנה אני בא! והוא מגיע הביתה, יפה עם התלהבות, עם אש בעיניים, סכין בין השיניים. והוא בא לספרייה שלו עם עיניים עצומות, בא לשלוף איזשהו ספר, מה שיוצא אני מרוצה, שלוף, שלוף! והוא שולף. איזה ספר יצא לו? איזה ספר יצא לו? מעם לועז? קיצור שולחן ערוך? מה יצא לו? אומר הרב, פתחתי ספר, נפתח לי הראש על מקוואות. על הראש, על האש. השטויה של אנשים. נפתח לו הראש על מקוואות. אתם יודעים מה זה הראש על מקוואות? הגברים, אני לא צריך להסביר לכם. אבל אנשים שיבינו, הראש על המקוואות, זה אם בעלך לומד את זה, זכית. תקשיבי, אם בעלך למד פעם ראש על המקוואות, אתם מסודרים בעולם הבא, אני אומר לכם ברצינות. אם הוא הגיע לזה מה שהוא לומד, אז כל הכבוד לו, באמת כל הכבוד. אז זה מה שיצא לו. זאת אומרת, תסבר את האוזן, זה חומר לא קל, בסדר? בואו נראה, בשונה מתה. זה לא חומר קליל, זה לא חומר ללמוד שאתה עייף. בטח לא במרירות ובחשכות גדול. לא, 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 לא. אבל תראו את העוצמה, איך פורצים דרך. אם יצא לי משהו שלא רציתי, אז אני לא מתבכיין. אני לא מתקרבן משום קורבן. אני לא עכשיו מאשים אחרים. אני מתמודד עם מה שיש. ואמרתי, מוכרח אני ללמוד את הלימוד הזה ולגומרו, אפילו בכל מיני מסירות נפש. אני על זה. אני לא מוותר לעצמי. וישבתי ללמוד במסירות נפש, והוא לומד. והוא לומד! וטעמתי ממש טעם מיטה בכל דיבור. זה כבר החריף, זה לא מרור, זה מיטה. כאילו, איך, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אני יכול. אני לא מוותר לעצמי. ואמרתי, יעבור עליי מה שיעבור, אפילו תצא נפשי חס ושלום, אבל אני אסיים את הלימוד הזה. אני לא הולך אחורנית. אני עכשיו ראש בקיר, לא אכפת לי. אני הולך עד הסוף, עד הסוף, אני לא מוותר לעצמי. ואחר כך הוא מספר, איך שסיימתי את הלימוד במסירות נפש גדול, תראו מה קורה. התאים לי הקדוש ברוך הוא פתאום, פתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מחכים. התאים לי השם פתאום אור מתוק וטעם נפלא. שמעת מה זה? נפתחו לו שערי שמיים, תקשיב, נפתחו השערים, נפתחו. הוא אומר שנהפך לבבי לאיש אחר, ונכנס בי שוב חמידה דאורייתא, כי לבחון מזה הוא נכנס בו אהבת תורה ומתיקות התורה, עד שאחר כך כבר יכולתי ללמוד, אפילו בבית מלא אנשים מהמדברים ולא בלבלו אותי. וכתבתי זאת, הוא אומר, לחזק לבבות דורשי השם. שימו לב טוב לסיכום, שבאמת, הוא אומר, אין שום הסתר בעולם, ולא נבראו ההסתרות, רק כדי לשברם. באמת אין שום הסתר בעולם. זה הכל יצר הרע, זה הכל הבל הבלים, זה הכל דמיונות שווא. ולא נבראו ההסתרות רק כדי לשברם. יקיריי עבורנו, יש פה שיעור אדיר, 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 אני אומר לכם. להבין מה החשיבות של לימוד תורה, להבין שאם יש עכשיו מרירות וחשכות וניסיונות מכל צד, לא להתבלבל, לא להתבלבל, אנחנו נצלח את זה, אנחנו נעבור את זה. אתה כמו מוחמד עלי הזה, להבדיל, אבל אתה יודע, חשפת אגרוף, אז חטפת. יהי רצון שנזכרת למתיקות של התורה הזאת, את המתיקות של לעסוק בתורה. כמו שאתם מכירים את השיר שאני, אני אומר לכם שאני אוהב את השיר הזה, אז עשינו את זה בשלושת השבועות. אבל עוסק בתורה, דברי הרב שך זצל, להיות האיש המאושר בעולם. למרות כל הקושי, למרות כל הניסיונות. אבל בתנאי אחד, שאני עוסק בתורה. יהי רצון שאנו חלק בתורה, לנו, לזרענו, ולזרע זרענו עד עולם, לזכה לאהבת תורה ויראת שמיים.
ואם אכתוב לך את הצרות שהיו לי בימי חיי, כי לא היה לי אפילו יום טוב אחד בכל ימיי, ובכל זאת אני אדם המאושר בעולם, תמיד השמח מכולם. ומדוע? כי אני עוסק בתורה. ואם אכתוב לך את הצרות שהיו לי בימי חיי, וזה יהיה יותר פי כמה וכמה מכל ספריי. ובכל זאת מילדותי ועד היום הזה, כשלבית המדרש את דרכי עושה, אני שמח כי אני עוסק בתורה. לולי הצרות שהיו לי בימי חיי, ועל הכל אני מתגבר, ואם לא עכשיו ומתי. ומתוך כל הקשיים אל מול הניסיונות, עוד המסע על גבי מבקש לראות באור פניך, כי אני עוסק בתורה.
טוב, לולא השואה, אז עבדתי בעוני, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם קצת להתחזק בדברים של... של חג השבועות. אבל בואו ניקח עוד כמה דברים שהם חשובים לכל אחד מאיתנו. יש ספר שיצא, נקרא 90 Seconds, 90 Seconds, הכוונה היא 90 שניות. הרב נחמן זלצר הוציא אותו על איחוד הצולה, איחוד הצולה, אלי ביר, ולמעשה אחד הסיפורים שמסופר שם, אני רוצה לשתף אתכם, כמסר לחיים. הסיפור הולך כך. למעשה אלי ביר, כמנכ״ל איחוד הצלה, אתה יודע, מסתובב אצל גבירים כדי להחזיק את הארגון. הוא מגיע לאחד הגבירים, לאונרדו פרקש, מצ'ילה. אחד התורמים, יהודי חם, עם לב בוער ולב באמת נדיב. הוא מצליח להוציא ממנו תרומה נכבדת מאוד, כאשר הוא בעצם משדל אותו כביכול, אתה יודע, דובב אותו, לתרום עיר. מחיר של עיר זה כביכול 50,000 דולר, אתה יודע. תחזיק עיר, אתה תחזיק את מרכז המתנדבים בעיר, 50,000 שקל. וכך היה, אבל לא רק שהוא לקח עיר אחת, אלא לקח אפילו שתי ערים. זאת אומרת, אתה יודע, נפתח הלב, אז נפתח. ואז בשלב מסוים, כאשר אחרי שהוא נותן 100,000 דולר, אלי ביר מרגיש אולי זה עת רצון. מה שנקרא, אתה יודע, בוא נקה על הברזל כל הדוחם. אז הוא פונה שוב פעם ללאונרדו פרקש הזה ואומר, תקשיב, יפה שתרמת 100,000 דולר, אני מאוד מעריך, מאוד באמת מוכיר. יש גם אופנולנסים. יש אופנולנס, כמובן, אופנוע שהוא אמבולנס. אז אולי כבודו ירצה לקחת גם חלק באיזה אופנולנס. טוב, הלאונרדו פרקש הזה, זה לא בא לו טוב. כאילו, אני לא אוהב אנשים כמוך. לא אוהב אנשים כמוך. סליחה, שומע את זה עכשיו בפנים. לא אוהב אנשים כמוך. תקשיב, אני תרמתי, תגיד תודה. לא תגיד, גם תרמתי 100 שקל, 1,000 שקל. שאתה אומר, אתה יודע, בוא נוציא מנעות קצת. בן אדם הזה טייקון, בוא. תן, תחלוב, תחלוב. לא, נתתי 100,000 דולר. אני חושב שזה מאוד מכובד. ורד, רד לי מעבריד, מה שנקרא. אני איתך לא רוצה יותר עסקים. וכך הוא סוגר את הדלת בפניו, ואלי ביר מבין, עשיתי טעות. הנה האגרוף שדיברנו עליו. אתה חוטף אגרוף עם הרגשה, עשיתי טעות ובגדול. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? איזה, תמין, עזוב את הקליינט, מה שנקרא, את התורם שאיבדתי. אתה בשבילי, אתה יודע, אני... הרגשה לא פשוטה, לא פשוטה. אבל הוא מחליט לא רק להישאר עם ההרגשה הלא טובה, אלא בוא נעשה עם זה משהו. תיקחו את זה בחשבון, שכל ההרגשה לא טובה שיש לכם, היא למעשה מבחינת איזושהי נורה אדומה ברכב, שאומרת לך, מעין שעון מעורר, קום תעשה עם עצמך משהו. קום תשפר, קום תבנה את עצמך. אל תמשיך להתמסכן או להתבחיין, לא קשור. קרה משהו, עשית טעות, חטפת אגרוף, אני חוזר עוד פעם. אלופים לא נשארים על הרצפה. קום, תתעודד. קום, תחשוב מה אפשר לעשות. אוקיי, הרב, זה קל לדבר. אלי ביר מחליט שהוא כותב מייל ללאונרדו פרקש, לבקש ממנו סליחה. אז הוא כותב לו מייל. הוא כותב לו מייל, ובשלב מסוים, ממש, הוא מבקש סליחה, הוא מבקש סליחה על כך ש... סתם, כבן אדם, ושהוא באמת לא היה צריך לעשות כזה דבר. אז הוא למד שיעור מפה, הוא למד שיעור שבזכותה למדתי שיעור גם לאנשים אחרים, לא רק אליך, אז אני מודה לך על השיעור הזה. טוב. ביד לאונרדו פרקש חוזר אליו עם מייל מקביל, ואומר לו, אני מוחה לך. כל הכבוד. עכשיו אני רואה שאתה באמת אדם אמיתי, ואני מוכן לשלם גם על האופנולנס. ומפה הקשרים ביניהם מאוד מאוד התהדקו. בסדר? אז אתה רואה שכמה חשוב להיות מסוגל להודות בטעויות, נכון שזה כואב, זה לא נעים, זה לא מחמיא, אבל תדע לך, שוב אני חוזר, בורא עולם, כשהוא רוצה לתת מתנות, הוא עוטף אותן בניסיון, הוא עוטף אותן בקושי. אז לצורך העניין, אחרי שהתהדקו הקשרים ביניהם, יום אחד לאונרדו פרקש מתקשר לאלי ביר ואומר, אני רוצה לצאת למזרח אירופה. עם עוד כמה רבנים, לעשות עליה קברי צדיקים, אבל אחת המטרות שלי זה להגיע למשפחה שהצילה את אבא שלי, זיכרונו לברכה. אבא של אולנדו פרקש היה ניצול מלחמת העולם השנייה. משפחה מזרח אירופאית הצילה אותו. האבא של המשפחה הכביא אותו והציל אותו. היום לאולנדו פרקש כגביר רצה להכיר להם תודה. אז האבא שהציל את האבא שלו הוא כבר לא בן החיים, אבל הבן שלו כן. אז הוא החליט שהוא נוסע אליו למזרח אירופה, מלווה בכמה רבנים, ביקש שאלי ביר גם כן יצטרף אליו, והם יגיעו לביתו של אותו כפרי, והתשפרו אותו, והוא ייתן לו איזשהו תשר, מה שנקרא, ייתן לו איזו מתנה. אז כך היה. הם מגיעים לאותו כפר במזרח אירופה, ותנסו לדמיין כפר אוקראיני כזה דומה, אתה מבין? עולם שלישי, זה לא, אין שם קדמה יותר מדי, זה כפר שכסף, זה לא החלק החזק שם, בסדר? כל העובדים הזרים פה בארץ, אתה יודע, כל ה, אתה יודע, הרומניות למיני שעובדות, הן עובדות פה אולי קשה, אני בעיה סיעוד וכדומה, אבל הן חוזרות באמת גבירות קטנטנות, כאילו טייקוניות קטנות, לכפרים שלהם. מה, כמה מרוויחים שם, אתה חושב? טוב, מגיע לאונרדו פרקש, עם אלי ביר, עם שני רבנים, אתה יודע, משלחת מכובדת, ונפגשים עם הבן של המציל של אבא של לאונרדו. ובאמת התרגשות וחיבוקים, ובאמת, תשמע, זה קטע מרגש. ואותו מקומי מזמין אותם כמובן לתוך הבית, וזה בית, אתה יודע, אירופאי, מזרח אירופאי. הוא מציע להם לאכול, כמה שהם לא אוכלים, זה לא קשר, הוא מנגן להם לפסנתר, משהו, יופי. ואז מגיע קטע ש... אותו לאונרדו פרקש רוצה לתת את ה... את ה... את הכסף, את המתנה. כמה כסף לפי דעתכם הוא רוצה לתת? מה אתם אומרים? איזה מתנה? אני אקצה לכם. הוא החליט לתת 250 אלף יורו. 250 אלף יורו, הכוונה היא בגדול מיליון שקל. קצת פחות, אבל מיליון שקל. אז הוא מציע, הוא אומר לכפרי הזה, לבן של המציל של אבא שלו, החלטתי לתת לכם תשורה קטנה, בסדר? כי הכרת הטוב, סך הכל אבא שלכם הציל את אבא שלי, ואם אבא שלכם לא היה מציל את אבא שלי, אז אני גם לא הייתי בחיים. אז אני מודה לכם על זה שאני חי, על המשפחה שלי, על הילדים שלי, הנכדים שלי, אני רוצה להכיר טובה. אז קחו, 250 אלף יורו. האדם השני אומר ללאונרדו, תודה רבה, אבל אני לא... אני לא צריך. מה זה אתה לא צריך? מה, כמה אתה מרוויח בשבוע? שם זה לפי שבוע. אני מרוויח 300 יורו בשבוע. 1,200 שקל, מה שנקרא. נו, ואשתך? 250 יורו. נו, אז אתם לא צריכים את הכסף? הוא אמר לו, לא, יש לנו בית, ברוך השם, יש לנו אוכל, ויש לנו בגדים. אז אומר לו, יש להם בת אחת, אז אומר לו, פרקש, אז קח לילדה שלך. לא, גם, היא לומד בבית ספר עכשיו, כאילו, כמו אוניברסיטה כזו, שאני מימנתי לה, אני חסכתי עם הרבה, אז יש לה גם כסף, היא לא צריכה. תודה רבה, אנחנו לא צריכים. לאונרדו פרקש חוזר הביתה, יושב עם עצמו, לא חזר הביתה, חוזר למלון קודם, והוא שולח לילדים שלו מייל, והוא כותב להם, היום פגשתי את האדם העשיר ביותר בעולם. מספר להם את הסיפור, לא רק שהוא אדם עשיר, הוא גם מאושר. תחשבו מה זה, האדם העשיר ביותר בעולם, כי הוא לא צריך. לא כי יש לו, כי הוא לא צריך. אז מישהו שאל אותי, פנגר, הם היו יהודים נראה לך? אז אני נראה לי שלא. אתה יודע למה? כי יהודי הוא לא פרייר. גם הוא לא צריך כלום, כלום לעצמו. תקשיב, מה, אתה לא יכול לעשות חסד עם אחרים, פתח איזה גמח, פתח איזה בית ספר, פתח איזה כולל, תעשה עם החיים שלך משהו. אתה מקבל מיליון דולר, מיליון שקל, מה אתה, תגיד, אתה בסדר מה שנקרא? גם אתה לא צריך כלום, אל תיקח לעצמך שקל, יש כל כך הרבה משפחות נזקקות, כל כך הרבה אנשים שצריכים חסד. אז בטח, הוא לא היה יהודי, אבל הרעיון הוא חמוד. לפגוש את האדם העשיר ביותר בעולם. אבל מה לומדים מהסיפור הזה? א', לומדים שעושים טעויות. ומה לומדים מזה? שלומדים מטעויות. עושים טעויות, נכון, אבל אפשר ללמוד מטעויות. אפשר ללמוד להתנצל. ומטעויות אפשר שיצאו דברים טובים. וכדי להיות מאושר ומעושר, צריך פשוט להיות שמח במה שיש לנו. ומה שיש לנו בראש ובראשונה, זה מפת אוצר שנתן לנו בורא העולם, לא אחר, תחשבו, בורא העולם. זה לא נתפס, אבל יש לנו ביד מפת אוצר שמי שכתב לנו אותה, וזה התורה שלנו, זה מפת אוצר שנתן לנו מי שאמר והיה העולם, לא איזשהו אדם חכם, להבדיל מירדי הבדלות, או אדם עשיר להבדיל, לא, יש לנו מפת אוצר ממי שאחראי פה על הכל כביכול, תבין? הבעל הבית של הכל, ועוד לא התחלנו בכלל להבין את העולם, מה זה העולם שלנו? 70-80 שנה פה? זה כלום, לעומת הנצח, לעומת עולם הבא, לעומת כאילו ימות משיח, כאילו, אומר לך בורא עולם, תקשיבו, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, לא ביקשתי מכם יותר מדי, הוא יכל לתת לנו תורה, באמת מרירה, חס ושלום, אבל אם היו בני אדם מרגישים, נכון? מתיקות התורה, הוא נתן לנו תורה מתוקה, כי לקח טוב, טוב נתתי לכם. אז זו העבודה שלנו. מתחיל להעריך קודם כל, ולהעריך ברוך השם, שבאמת קיבלנו את המתנה הזאת. אנחנו עם ישראל, אנחנו באמת עם שונה, באמת עם סגולה, לא נתפס. עם ישראל בכל קצוות תבל, אבל זו השליחות שלנו. עם זו יצרתי תהילתי ספר, וכל היום הזה של מתן תורה, זה לא רק כדי רק לזכות אותנו להיות בעולם הבא, לא. זה יום שקיבלנו את השליחות, ויתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכמו שהכהנים אמורים להדריך את כל עם ישראל ברוחניות, אנחנו אמורים להיות אור לגויים, ולהדריך את כל העולם כולו, מה רצון בורא עולם. תחשבו, בימות משיח, זה לא רק אנחנו לעצמנו, גם עכשיו כבר, כן? יש לנו תפקיד. אז השאלה, איך מסתכלים עלינו? הם מסתכלים עלינו כמו שההתנהגות שלנו. תגיד, אבל הרב, הם מסיתים, הם... אתה יודע, היום כבר... אני מרשה לעצמי, כבר עברנו את השעה אחד, אז הילדים כבר ישנים בזאת השם, שיהיה להם כוח. היום אני בחיה... תשמע, התקשורת מסיתה... זה נכון, אבל היום יש הרבה דרכים של תקשורת מקבילה, תדעו לכם. היום הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שנכון, הרשת זה לא דבר טוב, ואסור להיות שם מי שלא צריך להיות שם, אבל אם אתה רוצה להגיע היום לאנשים, יש דרכים, רבותיי. לא צריך את הטלוויזיה שלהם, ולא צריך את הרדיו שלהם, ממש לא צריך את זה. היום, עם ידע נכון, עם גם עזרה כלכלית, כי צריך לדעת קצת לממן את הדברים האלה, לשלוח את הנקומות הנכונים, אבל יש ערוצים פתוחים היום לכל אדם עלי אדמות. אם אני רוצה, אני יכול להגיע משקל לבן אדם בקזחסטן, לטלפון שלו ולמסור לו מסר בשפה שלו. אז נכון, צריך שזה כסף לתרגם וצריך לעשות עבודה. אני אומר את זה לעצמי, אני מדבר פה לעצמי כדי, אתה יודע, לקבל פה קצת מוטיבציה, אבל אנחנו, זה האחריות שלנו. זה האחריות שלנו באמת להיות אור לגויים. שמה באנו פה לעולם? לדאוג רק לעולם הבא הקטן שלנו, לחתן את הילדים, זה יפה מאוד, אבל אתה יודע, בואו קצת נחשוב טיפה יותר בגדול, כל אחד מאיתנו. לחשוב איך אני משנה את העולם. איך אני ממלא את התפקיד שלי כיהודי. אז מי שאתה יודע, יושב ולומד, זה תפקיד מצוין. זה תפקיד שרק הלימוד תורה כבר עושה את העבודה. אבל מי שלא לומד, או שקשה לו ללמוד, אז מעבר לזה שאתה דואג לפרנסה שלך, בואו נחשוב ביחד איך אנחנו באמת מגיעים לכל יהודי. עזוב גויים עכשיו. איך אנחנו מגיעים לכל יהודי בעולם? יש כל כך הרבה יהודים שעדיין לא יודעים, לא מכירים את בורא עולם, לא מכירים מצוות, לא כי הם אנשים רעים. וגם אלה בישראל, שאתה יודע, תקראו להם ערב רב, תקראו להם חילונים, שמאלנים, הם סך הכל תינוקות שנשבו, באמת, אני אומר לכם, מה, אתם גדלתם כמוהם? אתם קיבלתם את החינוך שהם קיבלו? למדתם בבתי ספר שלהם? מה, אנחנו בכלל דנים אותם? באמת, אני אומר לכם, הם לא מבינים כלום מהחיים שלהם. התפקיד שלנו לנסות לראות איך אנחנו עושים את זה נכון, כן לדבר איתם, כן לקרב אותם, שכל אחד מאיתנו ינסה לחשוב, אני אומר את זה לעצמי גם. אתם דוגמה למשל, שהייתי במקסיקו, יש שם בית כנסת נקרא מגן דוד, כנסת מאוד גדול, אז הם סיפרו ששנה אחת הם עשו מסיבת פורים, אבל עשו מסיבה, תבין, כיד המלך, הזמין את כל הקהילה, את כל האזור, פתאום הם ראו שהגיע גם מפקד המשטרה. הבוס שבבוס, מה שנקרא, המפקד של המפקד של המפקד, הקודקוד. המפכ"ל, הגיע המפכ"ל, בקיצור. אז אתה יודע, הרב ניגש אליו, באמת, שלום עליכם, בונוס דיאס, כאילו, מה קורה, מה אתה עושה כאן? אז מה סתם, באתי למסיבה שלכם. אמרו לו, לא, יאללה, 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 מה באת? אז אמר, טוב, אני אהיה פתוח איתך. אמר, המצב במקסיקו לא פשוט, אתה יודע את זה, אני לא צריך לספר לך. גם רמות של פשע ואלכוהול וסמים ופשע ואלימות, וגם השוטרים, חצי מהם, הם לא הרבה יותר מחצי, משוחדים לגמרי. אז המצב לא פשוט, אז מה שעשינו, זה יש לנו מערכת מודיעין, הוא אמר, שמנסה להכין בגדר, להכין תרופה למכה. זאת אומרת, להקדים תרופה למכה. מה זאת אומרת? אנחנו מטרגטים מראש אירועים רבי משתתפים, עם רמת סיכון גבוהה, למשל אלכוהול, אנחנו מגיעים מראש. זאת אומרת, כל סוחרי האלכוהול מקבלים מהמדינה שוחד כסף, שהם ילשינו אם יש איזו קבוצה שמתארגנת והם קנו כמות גדולה של אלכוהול, ואז המשטרה מגיעה בעוד מועד. כי מן הסתם יש אלכוהול, יש גם אלימות, ברור. אם יש אלימות, יש גם פשע וגם יש עבירות נוראיות. אז אנחנו לא עד שנזעיק משטרה ועד שיגיעו, אנחנו כבר שמה. אנחנו שולחים שוטרים סמויים שהתנהלו בין האנשים, ואם ברגע ומתפתחת איזושהי בעיה, ישר מזעיקים כוחות והם כבר בפנים, נהדר. אז תדעו לכם שעל המסיבה שלכם פה, קיבלנו מידע מודיעיני מכמה וכמה כיוונים שנקנתה פה, אני מזכיר לכם, זה היה פורים, נקנתה פה כמות של אלכוהול שמספיקה לחצי מקסיקו לשנה. אז אמרנו, אם זה כמות האלכוהול, השם ירחם מה הולך להיות שם, השם ירחם. אז כמובן ששלחנו שוטרים סמויים. אבל אחרי שעתיים אני מתקשר לשוטרים הסמויים, אני אומר, נו, איפה המכות, כאילו, איפה הדם, מה קורה? אז הם אומרים לי, אני לא יודע מה להגיד לך, הם שוטים ושוטים פה, והם מבסוטים, והם רוקדים, והם מחבקים, והם שמחים, והם מחייכים, ואהבה ואחווה, שלום ורעות. אין פה, אף אחד לא מראה אפילו חצי יד, לא סכינים. אז אמר המפכ"ל, שהם אמרו לי את זה, אמרתי, שקרנים, תראה, כנראה קיבלו גם הם שוחד. כנראה שחדו את הסמויים. אז זה לא יכול להיות, אם יש אלכוהול, יש בלגן. אז באתי בעצמי לראות. ואני רוצה להגיד לך, אמר לרב, שדבר כזה עוד לא ראיתי. כל כך הרבה אלכוהול, וכזו שמחה, כזו דרך ארץ, כזה קדושה שאני יכול להרגיש בעצמי גם שאני לא יהודי. אז זה עם זו יצרתי תילתי ספר. זה בחינה של להיות מלאך בין בני אדם.
זוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם. באומנם האישה זוכה, זוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם. חיי הצילות
ומלאך. טוב, יקירה, אנחנו ממשיכים מהשעה 1:21 בלילה. טוב, אבל מן הסתם אתם מבשלים כבר לקראת החג, 3 ימים לפנינו, לא לשכוח עירוב תבשילין וכן הלאה. טוב, אז אנחנו ממשיכים בעוד נקודה מאוד חשובה. אז אמרנו שאנחנו צריכים באמת לקדש עם שמיים. דווקא שמעתי, הייתי בארצות הברית, יש חנות רנקט B&H, מאוד מוכרת, כל מיני מוצרי צילום, מדיה וכן הלאה וכן הלאה. נוסדה לפני כ-50 שנה בערך, ניו יורק, הבעלים קוראים לו, זה משפחת שרייבר. חסיד סאטמר, סאטמר, אני הייתי בטוח ש... מה זה B&H? אני הייתי בטוח בעזרת השם. אבל אמרו לי, לא, B&H זה השם של בעל החנות ואשתו. בלומה והירש. בלומה אנד הירש. אמרתי, וואלה. אז כאילו שמתי אשתו לפניו, כאילו בלומה אנד הירש. יפה, אה? טוב, בקיצור, אז בחנות הזאת, הם הרי רובם שם באמת שומרי תורה מצוות, גם במוכרים, והם סגורים, שבתות והם טובים. הגיע יום אחד, ה-25 בדצמבר. ה-25 בדצמבר, כידוע, זה חג המולד. זה היום שמכל השנה כולה, זה היום שבו קונים הכי הרבה. מתנות, עניינים, וזה נפל בשבת. אז אחד האנשים שרצה לעשות קנייה וקנייה גדולה, מנסה ליצור קשר עם החנות, והתברר שהיא סגורה. והוא לא הבין, מה היא סגורה? כאילו, הוא לא יודע שבת, לא שבת, הוא לא מכיר גוי אמיתי, מה שנקרא. מה שבת? איזה שבת? אז הוא התקשר כמה מאחר מכן, הוא שאל, למה הייתם סגורים ב-25 בדצמבר, כאילו בחג המולד? אז נהיה לו איזשהו חסיד ששבת, ובשבת אנחנו לא עובדים. מה אתם לא עובדים? אבל זה טעות עסקית ברמה... רמה ראשונה, מה שנקרא, רמת על. אמר לו, טעות לא טעות, אנחנו יהודים שומרי תורה מצוות, ובשבת אנחנו לא פתוחים, לא משנה, טעות, לא טעות, זה בכלל לא בלקסיקון שלנו, מה שנקרא. אז אותו גוי ניתק, והחליט שהוא רוצה לברר, מה זה הדבר הזה? מה זה שבת? למה יהודים כאילו שומרים את זה? מה הרעיון? והתחיל לשאול, והתחיל לקרוא, והתגייר ונהיה תלמיד חכם. סתם, לא. זה רציתם שיהיה אולי כזה סיפור, אבל הוא התקשר לאחר כמה ימים והוא ביקש את השם של המוכר שהיה אז. אמר לו, תקשיב, אני קצת קראתי עליכם, קצת ביררתי, ואני רוצה לראות דבר אחד. אין ספק שעשיתם טעות כלכלית מאוד גדולה שסגרתם ב-25 בדצמבר, אבל אולי כסף הפסדתם, אבל קליינט לכל החיים הרווחתם. אומר, מכיוון שאם אתם שמים בפרונט, בסדר העדיפויות שלכם, במעלה הראשונה את הערכים שלכם ולא כסף, מבחינתי אתם אנשים שמאירים את העולם, ואני מרגיש זכות לקנות אצלכם, ולהגיד לעוד אנשים שאני מכירים אותי או אני מכיר אותם, שיבואו לקנות אצלכם. זה התפקיד שלנו. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. אז כל אחד מאיתנו צריך לחשוב איך אני הקטן יכול לקדש עם שמיים ברבים. איך אני יכול לתרום לעוד יהודי או גוי. ברור שאני מעדיף כל כך יהודים. בואו נתחיל עם היהודים, אחרי זה נעבור הלאה. אבל קודם כל באמת לחשוב איך אני יכול, בעזרת השם, קצת להרבות. אתה יודע, ואיחן שם ישראל תחת ההר, כולם אומרים לנו את זה. הרי יש שני תנאים לקבלת התורה. תנאי אחד זה תנאי של אחדות. תקשיב, אנחנו חייבים להיות באחדות. תכף נלמד איך עושים את זה, אבל זה תנאי, ואיחן שם ישראל תחת ההר. עם אחד בלב אחד. אין משחקים, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה אם אנחנו נפרדים, עם ההוא והאם, ואתה יודע, החברה האלה, והעדה הזאת, והאצניקים, והגימלים, כמו שהיה, או שכבר יהיה עדיין סוינים, מחבלים. כאילו, בסדר, לגריטים יש חילוקי דעות, זה נפלא, זה נהדר, אין דף בגמרא בלי חילוקי דעות. אבל מפה ועד, לשם שמיים! אז אין בעיה, אבל השאלה אם אנחנו נקבל את התורה ככה, אני לא יודע, אני מדעתי, אני פשוט לא מבין, אבל אני חושב ש... צריך למצוא את הפשרה, צריך למצוא את הדרך, למרות שאנחנו חלוקים, מצדי כבית תילל ובית שמי, אבל היו מתחתנים זה עם זה. מישהו מתחתן פה עם מישהו אחר מה זה? בזאת השם. אז סיפר פעם רכניץ, שלמה יהודה רכניץ, סיפר פעם, הוא הרי באמת אחד הפילנטרופים, היהודי חשוב, ברוך השם, שנותן צדקה, לעולם התורה זה ודאי, אבל גם מסביב, אני עובד עם חיילים, הייתי בתותחנים, אמרו לי שהוא נתן חצי מיליון שם לבגדי חורף מיוחדים, קיצור, כל הכבוד, באמת. טוב, למה אני אומר את זה? כי הוא פעם סיפר בעצמו, שהוא מתפלל, הרי הוא נמצא בלוס אנג'לס, הוא התפלל, לא יודע, שיש לה בית כנסת שלו, יתחילו, אתה יודע, אבל יום אחד הוא מתפלל בבית כנסת שלו, והוא רואה יהודי, נראה לו ספרדי, מבוגר, יושב לא רחוק ממנו ומתפלל. אבל לא פחות ולא יותר, אז שרכן מסתכל, לא, לא, הוא לא מעניין אותו, זאת אומרת, לא שם בוא נציץ לו, אבל הוא נתפס לו, כאילו היה עין, אני הסתכלה, והוא רואה שהוא מחזיק את הסידור הפוך, היהודי המבוגר הזה, מחזיק את הסיפור, הסידור הפוך. עכשיו, הוא לא יהודי מקומי, הוא לא מישהו מארצות הברית, איזה אמריקאי, ישר אתה רואה, זה כנראה שלוח דה רבנן, מה שנקרא, שבא פה להטרים. הוא חושב לעצמו, זה תחמן, תראה, תראה, סידור לא יודע להחזיק, שם ירחם. כאילו, יש גבול לכל תעלול, אתה יודע, תגיד, אתה לא יודע להתפלא, אבל להחזיק את הסידור הפוך, זה כבר כישרון. אז הוא זכר אותו, והוא שמר אותו ככה בלב, וכעבור יומיים, באמת, אותו יהודי הגיע לבית של משפחת רכניץ כדי לאסוף כסף. אז איך שהוא הגיע למשפחת רכניץ? אז שלמה יהודה קרא לו ואמר לו, אתה יודע לקרוא? אמר לו, כן. אמר, הנה, קח סידור שנייה, תקרא לי משהו מהסידור, פתח איפה שאתה רוצה. הוא רצה, כביכול, תבין, חתיכת שקרן. אז היהודי הזה לקח את הסידור שהוא קיבל, והוא הפך אותו, והוא התחיל לקרוא. אז שואל אותו, רכניץ, אתה יודע עוד משהו לקרוא? אז הוא הפך דף, המשיך לקרוא. אז שואל אותו, אז למה אתה מחזיק את הסידור הפוך? ואז הוא אמר לו, מה שכולנו בארץ מכירים. הוא אמר שהוא לא תימני, הוא עולה, סליחה, הוא לא ספרדי, הוא עולה מתימן. וכשאנחנו היינו אצל המורי, הוא אמר, אז לא היה לנו, לא היה כסף. אז היה לפעמים סידור אחד, או גמרה אחת, או משניות ספר משניות, לשניים, לשלושה תלמידים, אז תמיד היה מישהו שיושב מול הסידור, או מול המשניות, והיה מישהו שיושב מצד השני, וקורא הפוך. אז אני הייתי זה שקורא הפוך. אז אני לא מסוגל לקרוא אחרת. אני התרגלתי, אני לא יכול לקרוא אחרת, אני חייב להפוך את הסידור. ואז רכניץ מאוד מאוד, לא רק התרגש, אלא גם היה קצת בהלם. הוא מבין שהוא עשה טעות, הוא חשד בקשרים, אז הוא הוציא פנקס צ'קים ונתן צ'ק חמים, חמים, חבר'ה, כדאי להתחיל לקרוא הפוך. אבל יותר מזה, הוא אמר שהוא למד מזה מסר לחיים. כי לפעמים אתה תראה מישהו, או מישהי, תראי, שקוראים הפוך מכם. לא באמת הפוך, זה כבר אולי, כבר לא נמצאים כאלה תימנים כמעט היום. אבל יש כן אנשים שקוראים הפוך מאיתנו. רואים את הדברים הפוך מאיתנו. והם נראים לנו מוזר. הם נראים לנו תחמנים, הם נראים לנו כאילו ססססס, אתה מכיר את הססס האלה? שאתה מרגיש כאילו תת רמה, אין להם את זה הרב. אז מה עושים? אז צריך להבין שהוא פשוט כנראה הוא קורא הפוך ממך. זה העבודה שלנו, אם אנחנו רוצים לקבל את התורה, ואיכן שם ישראל תחת ההר. חייבים למצוא דרך איך אפשר לשים את האגו בצד. ובמקום האגו להכניס אהבה, להכניס הכלה, להכניס הבנה. הוא שונה ממך. אבל כמו שאמרנו, כל יהודי הוא אות בספר תורה. אז יוד זה לא כמו למד, ולמד זה לא כמו סמך, וסמך זה לא כמו חטא. אבל כל עוד חשובה וכל עוד שלה את התפקיד שלה ובלעדיה זה בלתי אפשרי. אין ספר תורה בלי אחת מהאותיות, אין דבר כזה. אז במקום לחשוב כמה הוא שונה ממני, בואו ננסה להבין כמה הוא דומה לי. 100% אני אומר לכם. אני בלי לבדוק, אבל אני אומר לכם שרב הדומה על השונה. רוב המין האנושי בעולם, רוב הדברים דומים בינינו וקצת שונים. כולנו מתמודדים עם זוגיות. כולנו מתמודדים עם חינוך הילדים. כולנו מתמודדים עם פרנסה, עם בריאות. כולנו מתמודדים עם מידות, כעס, קנאה, שנאה, עצבות, אכזבה. תחשוב כמה משותף. אז מה שונה כבר? באמת אני אומר לך, מה שונה? אתה ואיזשהו שמאלני ברחוב. בסדר, אז הוא לא שומר מצוות, אתה שומר. בסדר, יש לו דברים שהוא עושה ואתה לא עושה. אבל אנחנו כולם רוצים חיים של משמעות, כולם רוצים שיכבדו אותם, שיעריכו אותם. חשוב לו הילדים, לא פחות מאשר שלך חשוב הילדים. חשוב לו הזוגיות, לא פחות מאשר חשוב הזוגיות. כי אנחנו מאוד דומים. בואו נחפש את המשותף. בואו לא נחרחוק לשמאלנים ימנים, בסדר? בואו, או דתיים חילונים. בואו נדבר אפילו בבית. אשתך, בעליך, הילדים, ההורים. ואיכן שם ישראל תחת ההר, לא סתם חזל, מסבירים לנו את החיוב הזה על פי הפסוק. אז איך מגיעים לזה? אני אגיד לך. מילה אחת בעיקר. ענווה. אי אפשר לקבל את התורה. אני אומר את זה לעצמי, אי אפשר לקבל את התורה בלי ענווה. לא שייך. אתה רואה כמה הקדוש מלמד אותנו את זה. משה רבנו, שר התורה, להבדיל, אבל כביכול, כן? הוא ענב מכל האדם, לא קצת ענב, הוא גם ענב. הוא מספר אחד בענבה. כי תורה נמשלה למים, מים יזרימו למקום נמוך, ואם אדם הוא גאוותן, אז במידה כזו או אחרת, התורה לא תיכנס אליו, וגם אם תיכנס זמנית, היא תשפך. אז ענווה, לשים את האגו בצד. אז אמרו לכם, עשו לכם, שימו את האגו בצד. ענווה, ולכן הוא ייתן את, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה על הר סיני. הרים גבנונים, אתה מבין? מגיעים הרים, קרמל, הכל, הר ארבל. מגיעים, חרמון מצדי מגיע. הרים, הרים, אתה מבין? לא. לא רוצה, אני רוצה לתת על הר קטן. למה? לכאורה חבל, אתה יודע, חרמון זה יותר מכבד. תמיד אתה שם את זה על פסגת החרמון, גם הסורים יוצא למה עיניים, הלבנונים, תראו, תראו, תראו מה קורה פה. לא, על הר סיני, קטן שבהרים. אז הדבר שאם אנחנו רוצים לבייך אנשם ישראל, הדרך היחידה זה להגיע לענווה. הדרך להגיע לענווה זה להבין שאני באמת לא מבין כלום. מה זה לא מבין? קוראים דברים, ולמה זה קורה לי, ולמה אחרת, ואי אפשר היה אחרת. לא, לא יודעים חשבונות שמיים. כהמר שקי לי מאוד, אמרה נעמי. מסביר החתם סופר הידוע, כולם מכירים את זה, אבל נקרא את זה בכל זאת, אומר החתם סופר, כי נעמי בציפייתה ציפתה בבואם לבית לחם, לבועז. מה זאת אומרת? נעמי איבדה את בעלה. היא אלמנה, זה לא פשוט. היא ירדה מכל נכסיה, הם היו משפחה מאוד עשירה, תחשבו, הם ירדו למואב בגלל כל המצב הכלכלי, שהיה מצב כלכלי קשה ורעב, ומגיעים להם בבית, כל הזמן דופקים אנשים, די, אי אפשר, זה כבר, הם הרגישו שהם לא יכולים יותר. בסדר, הם ידעו למסכות, אתה רואה שאי אפשר לברוח מייסורים, אבל הם ברחו. ואז הבנים, החלון וחיליון, מתחתנים עם נשים לא יהודיות, לכאורה, רות ואורפה. הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר אליהם, מה שנקרא, אלימלך נפטר, מחלון וחיליון נפטרים, זאת אומרת, נעמי היא אלמנה, והיא איבדה את שני הבנים שלה, זאת אומרת, היא נשארה באמת לבד. אבל יש לה תקווה אחת. התקווה הזאת היא בועז. בועז, מעבר לזה שהוא גדול הדור, הוא אומר, אתה מסופר, הוא איש גיבור חיל, שר ונכבד בישראל. והיה דודו, אחי אביו, והיא הייתה בת אחי אביו, זאת אומרת בעלה, אלימלך, הוא היה דודו. הוא היה דוד של בועז, הוא היה אח של אבא שלו, והיא הייתה בת אחי אביו. בסדר, זאת אומרת, מכל הכיוונים, היא איכשהו משפוחה, גם מצד בעלה, גם מצידה, היא משפוחה, משפוחה ממש. אז הייתה בטוחה, אז אני אגיע לארץ, לבית לחם, ובעזרת השם, בועז יעזור לי. אבל היא לא יכולה לדבר עם בועז. זה לא... אומר לך, אתה מסופר, אין דרך הצנועות להתראות עם אנשים. זה לא מתאים, כאילו, תדפוק אותו הבית, שלום, בועז, בואו נוצא שאתה לתת כוס קפה, אתה זוכר, אתה יודע מי אני? אני הבת של, אני הנכדה של, אתה מכיר? לא, לא מתאים. טוב, אז איך היא תצליח לדבר איתו? איך היא תצליח? אז הדרך היחידה, זה פשוט מאוד אשת בועז, בעזרת השם. אשת בועז היא המפתח שלה להיכנס ללשכה. כי תדבר עם הרבצן, מה שנקרא, תדבר עם הרבצן, תסביר לה בדיוק את המצב. הרבצן תכנס לבעלה, לבועז, והכל יסתדר, בעזרת השם, אז יש תקווה, ברוך השם, יש תקווה, לא, 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 לא. אבל שוב, מקבלים את האגרופים, אתה מכיר את האגרוף הזה? דיברנו על זה בהתחלה. תחשוב, נעמי באמת חטפה כמה אגרופים, כבר די, די, זה לא מצחיק, מה שנקרא. ואז היא מגיעה חזרה לבית לחם, כדי להיפגש עם אשתו של בועז, והכל יהיה בסתר, בעזרת השם. והיא מגיעה לשם, ואיך שהיא מגיעה, הנה בבואה בית לחם, יצאה מיטת אשת בועז, כי מתה. היא רואה הלוויית ענק, אשת חבר כחבר, אשתו של בועז נפטרה. כביכול, אם הייתי נעמי, הייתי אומר, מה, מה עכשיו, מה עכשיו? למה עכשיו? לא יכולה למות עוד שבוע, עוד שבועיים. תני לי חודש לארגן את הדברים. למה? כאילו, רבנו של עולם, די, זה כבר לא מצחיק מה שנקרא. לא יכולה יותר, אני לא יכולה יותר. מה, גם, גם הילדים, גם כאילו הקצה חוט האחרון. לכאורה נסגרה הדלת ואין עוד תקנה. אבל, אומר החתם סופר, מבואר במדרש, הרי שזה היה לטובתה, לטובתה, לטובתה. למה? כי אז נכנסה רות הרי. ואז נעמי הייתה אומנת את הבן הילוד. הרי, נו, הרי אנחנו יודעים שרות מתחתנת עם בועז. ובזכות זה נולד הבן. ואז נעמי היא זו שמגדלת אותו. היא נכנסה לבפנוחו של הבפנוחו. הבנתם? וזה רק בגלל שנפטרה אשתו של בועז. אם היא לא הייתה נפטרת, אז איך, איך הייתה נכנסת? לא, הייתה עושה לה פה טובה, שם טובה. פה זהו, בועז הרי נפטר יום אחרי. היא יורשת הכל. זהו, רות עכשיו ונעמי. סודרות. אז ענווה מגיעים פשוט מאוד עם ידיעה שאני לא יודע שום דבר. ואני מתבטא לקדוש ברוך הוא, אבא לאתה מנהיג פה את העולם, ואין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה, והבא להתאר בסעים בידו, גם אם אני לא רואה את זה כרגע, אני מאמין באמונה שלמה, כמו תינוק כגמול עלי אמו, ולכן אנחנו אוכלים גם מאכלי חלב בשבועות, מעבר לסיבה שלא ידעו על הלכות בשר, ומליחה, ואכלו חלב, אני מבחינתי, אנחנו אוכלים מאכלי חלב, כי זה כמו תינוק, חלב ודבש תחת לשונך, אנחנו רוצים שהתורה תהיה ערבה לנו כמו התינוק. אני רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא עם התחדשות אמיתית, עם לשים את כל המצרים מאחורינו. די, יצאנו ממצרים ועכשיו אנחנו מגיעים למתן תורה. מגיעים למצב שבו עולם פותח את השבעה ריקים ומראה לנו, אתה הורית על הדעת, אין עוד מלבדו. אני רוצה שיכנס לי לברידים, אני רוצה שיכנס ללב שלי, אני רוצה שיכנס לכל תא ותא בגוף שלי. אני רוצה באמת להגיע למצב של אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. רק דבר אחד, ויהי רצון שגם נקבל את זה.
Shiv ti le beis Hashem, kol yemei chayai, lachzoz benam Hashem,
כל ימי חיי, או לבקר, או לבקר
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים... טוב, איפה היינו? ככה. כן, שומע את זה טוב עכשיו. סידרו לי פה את ה... איך אתם שומעים עכשיו? שומעים את זה טוב? או שזה עכשיו חזק לכם מדי? טוב, מנסים פה לשפר את כל הזמן את ההזנה בצורה הטובה ביותר שלכם, בקליטה הכי טובה, השמיעה הכי טובה, רק נשאר לנו רבע שעה, אז ננסה לנצל את זה בעזרת השם. טוב, בואו נגדיר את זה ככה. בואו ננסה לבחור לעצמנו מטרה עם משמעות. נקירה עם מטרה עם משמעות. כי אם אנחנו נעשה משהו משמעותי, אנחנו נרגיש משמעותיים. אם נעשה דברים חשובים, אנחנו נרגיש חשובים. באנו לעולם לתרום משהו חשוב, משהו בעל משמעות, בסדר? ולכן, אם אנחנו נבזבז את הזמן שלנו, לא סתם חזל לימדו אותנו שתלמוד תורה כנגד כולם, וביטול תורה זה אחד מהדברים שכולנו צריכים להיזהר מזה. אבל בגדול, לא אנחנו, בסדר? אבל... אנשים בעולם התברר שהם מבזבזים בגדול בין 4-6 שעות ביממה. תקשיבו טוב יקיריי, אנשים מבזבזים בין 4-6 שעות ביום. זאת אומרת 28 שעות בשבוע, 112 בחודש, 1344 שעות בשנה. אם אתה מתרגם את זה לימים, 56 יום בשנה הולכים לפח. בסדר? שימו לב טוב, עוד פעם, אדם בזבז, נגיד, 4 שעות ביום. לא יודע לאן זה הלך, הרב. דיברתי פה, אישנתי שמה, נרדמתי כאן, לא יודע, הרב. 4 שעות הלך, יופי, תכפילו את זה ב-7, 28 בשבוע, 112 בחודש, 1344 בשנה. תחלקו ל-24 שעות, 56 יום. לפח בשנה, 50 יום, ו-6 יום זרקנו. אם אדם חי 70 שנה, לא מגיל 0, עזוב גיל 0, מגיל 13, זרקנו 3,920 ימים לפח. בגדול, 10 שנים רצופות, בזבזנו מהחיים שלנו. וואי, וואי, וואי. עכשיו, אני לא מדבר על ביטול תורה אפילו, חס ושלום, תאר לך אדם יעלה לשמיים, ואני מדבר על אנשים שלא תגיד לי, לא לומדים תורה, לא עושים כלום בחיים שלנו. יכול להיות שזה בן אדם, בוא, אני... נבדוק את עצמנו, אתה יודע, שכל אחד עושה את הבדק בית שלו, אבל אם היינו בודק את החיים שלי, כמה זמן בזבזתי? תקחו את היום שלכם ותהיו אמיתיים, תקחו יומן ותעקבו אחרי עצמכם יום שלם ותנסו לראות לאן הזמן הולך. אל תגיד, לא, אני עושה הרבה דברים. אני אצלי בעסק, אני מבקש מעובדים עכשיו שירשמו בדיוק את השעות של העבודה. לא יגיד לי, אני עובד, תרשמו שעות. ואתם תראו שאנשים עובדים פחות ממה שהם חושבים. ואם אנחנו נעשה את זה על לימוד תורה, בואו נראה, נעשה לעוד כמה זמן אנחנו מבזבזים. נהיה אמיתיים לעצמנו, לא צריך לראות לאף אחד. תראו את זה לעצמכם, כמה זמן ביום סתם בזבזנו. אין לי בעיה, אתה יודע, גם אם אתה לא לומד תורה, אבל תעשה משהו ערכי, משהו חשוב. לא יודע, משהו בבית, משהו למידה, משהו לחסד. לא משנה מה, אל תתבטל. ואם נסכם את זה, אז אם 4 שעות ביום אנחנו מתבטלים, פה 15 דקות, שם 20 דקות, פה 30 דקות, סך הכל 4 שעות, אמרנו, בסופו של דבר, אתה תגיע לגיל 70, ש10 שנים מהחיים שלנו, חס ושלום, נעלמו. שבירחם. אז אני רוצה שבאמת כל אחד מאיתנו, קודם כל יתחיל להאריך את הזמן. בוא ננצל את הזמן הזה של חג שבועות, באמת ללימוד תורה, לקרבת אלוקים, לעבודה האמיתית שלנו, שתן חלקנו בתורתך, כי כל אחד מאיתנו יש לו חלק בתורה, זה לא שאין לנו, וגם אם אנחנו חושבים שאין לנו, אז אני חוזר לחתם סופר, החתם סופר אומר שזה הסיבה שקיבלנו את התורה מיד ביחסיות, לצאתנו ממצרים. למה? כדי להראות לנו, אומר, כי אין מעצור ולא יתהיה שאדם מחלקו בתורה. כי הייתי חושב, רק אם אני מושלם, לא יודע, צדיק, קדוש וכן הלאה, אז אני, יש לי חלק בתורה, אבל אם אני, הרב, אני עובד, אני לא יודע מה, מה, לי יש חלק בתורה, לי יש חלק בכלל, יש לי סיכוי. תשובה, כן, יש לך חלק וסיכוי, וסיכוי ענק. לכן זה מה שאומר, שלא יתהיה שאדם מחלקו בתורה, אפילו אם היה בשפל המדרגה. לא קשור, משום האחים נוהגים להעמיד אילני סרק בבתי כנסיות. למה? כי בשבועות נידונים על פירות האילן. ומבחינתנו, קודם כל, פירות האילן זה מצד אחד הפירות של בורא העולם. אילן רב רבה זה נקרא. הוא מביא פה שמות קודש וכן הלאה, זאת אומרת שאנחנו הפירות של בורא עולם. אין פירות חסות באושים אצל הקדוש ברוך הוא. כולנו בנים ובנות של הקדוש ברוך הוא מצד אחד. מצד שני גם זה הפירות שלנו, אתה יודע, הילדים שלנו. אז מעמידים אילני סרק. למה? להגיד לך שככה זה אומר, זה בחינת עמי ארצות, ומשום מה אחי, עד רבה, עושים הם מחזיקי התורה, ועתיד על אילני סרק הרי שיתענו פירות, נכון? כך אומר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיסעו, ופריכם תיתנו לעמי ישראל. זאת אומרת, לעתיד לבוא, אנחנו יודעים שהאילנות סרק יהיו להם פירות. אז גם אם אתה חושב שאתה אילן סרק, גם אם את חושבת שאת אילן סרק, שאין לך מה לעשות עם עצמך, את לא מצליחה, את לא מצליחה להביא את עצמך החוצה, יש לי מה לתרום, אני לא יודעת איך אני עושה את זה. אז לא להתרגש, להיות חזקים, וזה הרעיון של חג שבועות. אותו דוד המלך, זכר צדיק לדוד, כביכול, עליו השלום, כן? אבל דוד המלך שעד גיל 28 חשבו שהוא ממזר בכלל, מה, מי יצא ממנו, מה יצא ממנו? אומרת ניצבת בת עדאל, אמא שלו בשלב שהוא מומלך למלך, אבן מעשו הבונים, תבינו, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, זה לא נתפס בכלל, מי שחשבו שהוא ממזר, זרקו אותו להיות רועה צאן, שילך ואיזה דוב או אריה יאכל אותו, נהיה לא באמת אדם רציני, ברוך השם, יושב לומד, בנה בית נאמן בישראל, לא נהיה מלך ישראל, זוכה לכתוב את התהילים שאין יהודי בעולם, כבר שלא מכיר, שלא מתחבר ברמה כזו או אחרת, יום הפטירה זה שבועות, הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, שזיקה כל כך הרבה יהודים נידחים לאסוף אותם. אז בואו נאסוף את עצמנו גם כי אנחנו מרגישים קצת נידחים, זה הזמן שלנו חג שבועות. ואני הקטן בגלל שמאוחר, אני אגיד לכם, אני בחג שבועות לפני כמדומני, אני לא זוכר בדיוק כבר, אבל 27 שנה כמדומני, הייתי בסמינר הערכים, זה הפעם הראשונה שהלכתי לשמוע שיעורי תורה. פעם ראשונה שהגעתי לסמינר ערכים, מעולם אחר לגמרי, 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 לגמרי. אז חג שבועות, גם בשבילי, זה איזשהו לידה מחדש. ותודה לקדוש ברוך הוא על, על הזכות הזאת שיש, תמיד להיוולד מחדש, לדעת בכלל ש, שיש כזה דבר, ואני אומר את זה עכשיו כי כי אין בעל הנס מכיר בניסו, הרבה פעמים אנשים נולדים לתוך העולם הזה, שלא מעריכים, לא יודעים מה זה. אז זכון, זה לא פייר שבעל תשובה שכביכול נפקחו לעיניים בגיל 25, אז זה לא פייר. כי יש ילדים שנולדו לתוך העולם הזה, והם באמת לא מעריכים, כמו שאדם שרואה מגיל 0, הוא לא יעריך את הראייה, כמו אדם שחס ושלום עד גיל 18 היה עיוור ופתחו לו את העיניים. אבל באמת, אני הקטן, אני סתם 0, אבל באמת אני אומר את זה שנזכה באמת להעריך, אין לנו מושג מה זכינו. איזה כיף, תחשוב, יש אנשים שנמצאים בחושך, הם לא יודעים שום דבר. הם עוברים את העולם הזה עם איסורים כמו שאתה עובר. הם עוברים את העולם הזה עם דיכאונות כמו שאתה עובר, ברמה כזו או אחרת, אבל להם לא, אין גם עולם הבא. אז אנחנו יודעים שלנו יש גם עולם הזה וגם עולם הבא. אבל תחשוב כמה אנשים חילוניים הולכים בעולם הזה, והם לא יודעים בכלל, הם לא יודעים, הם כאילו, איזה מסכנים. זה לא מה שאנחנו אומרים את זה לילדים שלנו, אתה יודע, החילונים הם מסכנים, כאילו, כדי שהם לא יפזלו לשם. הם באמת מסכנים, החילונים. תחשוב מה זה. הם לא יודעים כמה הם מסכנים אפילו. אני לא בא לשכנע אותם שהם מסכנים. אני אומר את זה לעצמי, הם לא יודעים כמה הם מסכנים. הם יגלו כמה מסכנים אחרי 120 שהם יעזבו את העולם הזה, שנייה אחרי זה פתאום יבינו, כאילו, יואו. אבל יכול להיות שאחרי זה הם יבואו אלינו בתביעה. למה עזבתם אותנו? למה ויתרתם לנו? למה לא הכרחתם אותנו? למה לא הראיתם לנו את היופי של היהדות? אני לא יודע, כל אחד מאיתנו צריך את החשבון נפש שלו, אני אומר את זה גם לעצמי. כאילו... איך אני עושה את זה נכון? איך אני... לא מוותר עליהם. אז מבחינתנו הדרך העיקרית זה קודם כל זה תפילה. להתפלל עליהם. שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה. דבר שני, דוגמה אישית, שנשתדל אנחנו, נשתדל לקדש עם שמיים ברבים, שגידו, וואו, תראה איזה יופי זה שלמד תורה. להתנהג בדרך אחרת, להתנהג בצורה אחרת, שיסתכלו עליהם ויגידו, וואו, וואו. ובדבר השלישי, זאת אומרת, אם יש לנו את היכולת, לנסות לזכות הרבים. לך תציע, שתלמד תורה איפשהו. ללמוד חברות אפילו עם מישהו. שכל אחד מתן יחשוב איך אנחנו יכולים בעזרת השם לקרב את הגאולה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וזה אולי קצת שיר קצת תוסס קצת לקראת הלילה, אבל בכל זאת ביקשו אותו, אז מלך כאן, וזאת הטוירו, יאללה בואו קצת נתעורר ואחרי זה נסכם.
Bye.
טוב, אנחנו על רקע השיר הזה רוצים להיפרד, להגיד לכם בעזרת השם חג שמח ושבת שלום, שנזכה כולנו בעזרת השם לקבל את התורה. מי נותן התורה? להתחבר אליו. זכות דוד המלך שתעמוד לנו ולזרענו ולזרע זרענו עד עולם. זכות הבעל שם טוב הקדוש, שנזכה ואיחן שם ישראל, עם אחד בלב אחד. נזכה בעזרת השם באמת לקבלת התורה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. נתראה בעזרת השם אחרי החג, לא לשכוח, יום הדין על התורה, זה יום מתן תורה, ירצו שנקבל את התורה באמת באהבה. יאללה, לילה טוב, תשמרו על עצמכם ונתראה משתמע תוכנית הבאה. כל טוב ולילה טוב, שבת שלום, חג שמח.